בהקשר של התפילה, היה לי גם, אז אמרנו הרב קרלי, ואחרי היה לי גם חוויות עם הרב סבג, שפתח לי את הראש איך נראה תפילה, אבל הבעל שם אומר שבן אדם צריך להיכנס לתפילה ולכוון שהוא לא חוזר.
שהוא לא מה?
לא חוזר. תגיד שלום, תיפרד מהמשפחה, אני נכנס לתפילה, אתה לא יודע אם אתה חוזר. עכשיו, כן, אולי אני... אז אני אסביר. קצת נקרב את זה אלינו, מה הכוונה שאתה לא יודע אם אתה חוזר. נעשה את זה טיפה יותר מצומצם, זה שאנחנו בהרבה מאוד סיטואציות בחיים שלנו נכנסים עם גבול התמסרות מאוד מסוים. אנחנו יודעים איך ניכנס, אנחנו יודעים איך נצא, ואנחנו יודעים באיזה שעה, אנחנו יודעים מה נגיד, מה יקרה, יודעים מה נחשוב. עכשיו, כשאתה נכנס לכל מיני סיטואציות בחיים ובכלל התפילה, אתה צריך לראות אם יש מושג, אם יש מצב שאתה מוכן להשתנות. שאתה מוכן לא לדעת מה יקרה. להיכנס לתפילה ולהגיד, אני לא יודע מתי אני יוצא, ואיך זה יקרה, ומה יקרה, ואני הולך לפגוש, אני הולך לפגוש את השם, אז השם הוא חופשי, והשם הוא זז, והוא מפתיע. אז אם אתה הולך לפגוש את השם, אבל אתה אומר לו, תשמע, אני בא לפגוש אותך, אבל עוד 10 דקות אני צריך להגיע לחתוך סלטים, אז אתה... קשה מאוד לפגוש את השם ככה, כי אתה בא נעול מראש. כמו את באה לפגוש חברה, כאילו רוצה לדבר איתך שיחה על החיים, אתה אומר, זה בסדר, אבל יש לי 2 דקות, וגם תוך כדי אני אסתכל וכאילו... אז יש... המפגש הוא מאוד מוגבל, מאוד מצומצם. אתה לא... אין הפתעות. אז בכלל בסיטואציות בחיים, ובפרט בתפילה, להגיע למקום שאת נכנסת ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אני מכירה את עצמי ככה, 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 אני מוכנה שיפתיעו אותי. אני מוכנה להשתנות, אני מוכנה לשמוע משהו חדש שלא חשבתי שאני כזאת, לא חשבתי שהשם הוא כזה, לא חשבתי שהעולם הוא כזה. כל פעם מחדש לכוון את זה, כי הנטייה שלנו כאנשים היא להינעל. פתחנו משהו חדש, יופי, מעולה, לחזור לשליטה ולעיצוב. אוקיי, הנה, סידרתי חזרה את העולם שלי, הכל בסדר. כמו הרב שלמה קרליבך לצורך העניין, שתופס אותך ב3 בלילה, אומר לך, עכשיו בוא נלך נעשה משהו מגניב, ואתה אומר לו, סליחה, אני בדיוק לבשתי פיג'מה, אני לא יכול עכשיו. איך אחה את הנפם. פשטתי את קונטנטי, אז זהו, אני כבר בפיג'מה, מה אתה בא שאני לדפוק בדלת, לא מתאים לי. אז ככה בכלל, בחיים, להיות מוכנים להפתעות. הבעל שם טוב. הבעל שם טוב יכוון לקבל על עצמו שהוא מוכן למות. לצורך העניין, לא להיות, לא לחזור כמו שהוא נכנס.
אבל זה ריאלי? כאילו אנחנו יכולים, יש לנו, לכל דעת, יש לא עוסקים בסופו של דבר, לא יכול,
כמו בוקר
טוב,
אני רוצה להתפילה. נכון, אם פתאום יודיעו לך שיש עכשיו, לא יודע, מה את אוהבת לעשות? הופעות, יש איזה אומן שאת אוהבת? משהו. לא יודע, אביית ארבני. מתקשרים אלייך באמצע הלוז, ואומר לך, תשמעי, יש לך 10 כרטיסים לכל החברות בשורה הראשונה, פלוס ארוחה והסעה. עכשיו, אבל תבואי עוד 10 דקות. נכון שאת תסתדרי? כן, פתאום הלוז שלנו הוא גמיש.
אבל אם זה, אם יש לי ככה בעיה,
רגע, שנייה. אז אני אומר שאנחנו אומרים מה לעשות, אנחנו אומרים מה לעשות, יש לנו חיים, אבל מסתבר שכשמשהו מעניין קורה, אז אנחנו מוכנים להגמיש את החיים שלנו. אז אני אומר, פשוט לא נראה לנו שהשם יציע לנו הצעה שמשתווה לכרטיסים לאבית ארבן, הישור הראשונה, 10 מקומות. אז לכן אני מראש לא חושב שכאילו אני אזוז. לא, באמת, אני מדבר בקטעה. מה, כאילו כשאת נכנסת לשם, מה את כבר חושבת שיקרה לך, נכון? כאילו, בסדר, מקס... אז זה הנקודה, שגם אם הוא היה עכשיו נוחת מהשמיים ואומר לך, זה יכול להיות שהיית אומרת לו, אל תפריע לי בלוז. כאילו אם השם היה אומר, לך לך מארצך, עכשיו אני בדיוק, כאילו, קבעתי, יש לי, ומה, תחוב אחר כך, ומה, איך נוסעים, כאילו, מי, איפה ישנים, מה, אז... הקדוש ברוך הוא תופס אותך באמצע הלילה, אומר לך, בוא הולכים. אתה מוכן ללכת? או שאתה צריך שיהיה לך תמיד תיק ארוז, מוכן ללכת עם הקריאה של הקדוש ברוך הוא. זה חיים על הקצה. בפוטנציאל, כן. המפגש עם השם הוא התחדשות, התחדשות, שינוי, הפתעה, פריצת המוכר, כן. טוב, אבל זה היה נושא כאילו צדדי, הוא לא בדיוק צדדי. כשאנחנו רוצים לדבר על הנקודה הזאת של להתפלל על הגשם, תפילות הגשם, כשטל אמרה לי, בוא תעשה שיעור על הנושא של גשם, אמרתי לה, הייתה תקופה מאוד קצרה שהיה לי חיבור ישיר לגשם, כשגרתי ברותם, שזה יישוב בבקעת הירדן, אז הרגשתי את המשמעות של הגשם. היום אני יכול להרגיש מקסימום את המשמעות של הגשם, שראיתי שמחיר העגבניות ירד בשתי שקל, זה לא אומר לי הרבה, אני לא חקלאי, זה כמעט לא משפיע עליי, אז העגבניות יגיעו לסופר anyway. עכשיו בפרדס חנה. לא שאני לא רואה גשם, אבל גשם זה לא קיומי. מה, התפילות על הגשם שהיו אז, לא התפילות שיהיה לי סבא, יהיה בוץ, אני אוהב את הריח של הגשם. זה היה התפילות לחיים. זה קובע את, את מה שיקרה איתי מבחינה כלכלית במשך כל השנה. א', נכון. גם נגיד שזה קובע, רק זה קובע בעקיפין. כן. וגם ברמות מסוימות זה אולי קצת פחות קובע כבר. כי הרבה מהחקלאות היא מתגברת על הטבע.
לא, אבל כאילו כל כל היום
אבל אני רוצה לקחת את זה לאיזה משיק, בסדר? אז יש לנו איזשהו קשר על הגשם, אבל אני רוצה לקחת את זה למשיק מסוים, שזה הנושא של התפילות שלנו והקשר שלנו לפרנסה. זה קצת מקדים את זמנו בשבילכם, אולי לא, לא יודע. אולי לחלק כבר עוסקות בפרנסה או פגשו את העיסוק בפרנסה בבית, אבל זה... מה? לא הבנתי. אני אסביר. אני אסביר, לאט לאט. אז אנחנו למשל אומרים המוציא לחם מן הארץ, נכון? הייתי למדתם עכשיו הלכות השולחן, ככה הלכות האכילה, הסעודה. המוציא לחם מן הארץ, זה לא חוויה ממשית מיידית שלנו שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. מי שישב מול לחם וישאל אותו מה החוויה המיידית, חוויה מיידית שקניתי את זה בסופר מקסימום שאימא שלי לשה את זה. אני אומר שהחוויה המיידית שלי, אם את תשבי רגע מול הלחם ותשאלי את עצמך מה, כאילו מה הדבר הראשון שעולה לך, זה לא וואו, השם הוציא פה לחם. עולה לי שקניתי אחלה לחם במאפייה. עולה לי שאמא שלי עפתה את החלות יפה, או אני עפיתי, לא יודע, בדירת שירות שלי, לא יודע מה, אבל זה לא חוויה מיידית שלי של קשר שהשם מוציא לחם מן הארץ עכשיו. לא סתם אנחנו חוזרים על הברכה הזאת כל כך הרבה, כי זה לא חוויה מובנת מאליה. וכשאני אומר שמה שאנחנו מנסים ללמוד תורה זה להפוך ממוח ללב, שהדברים שאנחנו לומדים בתורה, גם אם הם הבנה שכלית, שהם ירדו אל הלב. וידעת היום והשבות אל לבבך, שזה יהיה חוויה שלי ולא רק רעיון שלי. יש לי רעיון שהשם מוציא לכם מן הארץ, אבל בחוויה זה לא ככה. איך אני יודעת שאם חסר לי כסף, בדרך כלל האינסטינקט המיידי שלי לא יהיה ללכת לבקש את זה מהשם. יהיה ללכת לעבוד, או ללכת לעשות משהו, או זה לא מיידי. כמו שאני איזו תקופה, היה לי קשה לברך תפילת הדרך, כי הייתי ישר עם עצמי, אמרתי עצמי, אני לא חושב שאם אני אתפלל אני אגיע, ואם אני לא אתפלל אני לא אגיע, אני חושב שאני אגיע ממילא. ואז התפילה היא טקס דתי, חשוב, אבל אני לא מרגיש תלוי בהשם אם אני אגמור את הנסיעה הזאת כן או לא. אני, כאילו מי שתסתכל נכנסת לאוטו, היא חושבת שצריך לדבר עם השם כדי שתגיע, ברור שלא, צריך לשאול את הווייז. אבל תשאלי את עצמך בכנות. את בדרך כלל נכנסת לאוטו ומגיעה בשלום. לא שאת נכנסת אומרת, וואו, זה מה זה תלוי בהשם אם אני אגיע? זה לא חוויה מיידית. בראש, אם אני אחשוב על זה קצת, אז אני אחשוב שכן. אבל כשאני נכנסת לאוטו מיידית, זה לא חוויה שלי, וואו, אני ממש תלויה בהשם, אלא זה חוויה של, אני נכנסת לאוטו, עוד חצי שעה אני אגיע, מתקשרת לחברה, אומרת לה, עוד חצי שעה אני מגיע. קצת דומה למה שאמרנו על הכל יכול לקרות. אתה לא בחוויה שהכל יכול לקרות בכל רגע נתון. ואז החוויה שאתה לא יכול לקרוא, לא הכל יכול לקרות בכל רגע נתון, זה חוויית נתק מסוים מהשם. אתה חווה שהמציאות בסך הכל קיימת והיא מסתדרת, והכל בסך הכל יקרה כמו אתמול, הכל כאילו בשליטה, אתה יחס ל...
דווקא זה יכול להישמע כאילו זה אמונה, כאילו. מאמין שהכל יהיה כמו שהוא...
נכון. זה תהליכים ארוכים של לייצר קשר אמיתי עם השם ולא רק שכלי. ואז חוץ מזה היה מה שוודאי העצים לי את חוויית תפילת הדרך, זה היה אבנים שחטפתי בכביש בדרך לאיזשהו שיעור, אז למשך לפחות שנה אחרי זה, זה לא היה לי ברור שאני מסיים את הנסיעה הזאת, אז אוקיי, זה כאילו השם. אבל חוץ מזה, לעשות את זה בלי אבנים, אתה מעורר את עצמך לאט לאט, לחוויה שהחיים לא מובנים אליהם. מה שיש לי עכשיו פה לא בטוח שהוא יקרה מחר, ואני גם לא בטוח שאני רוצה שהוא יקרה מחר. שיש קשר ממשי ומיידי עם השם. עכשיו, אם החוויה הזאת מתחילה לקרות לך, אז מתחיל כל התפילות ובפרט העניינים של הפרנסה, ושל בריאות, ושל זה, זה ודאי נהיה מאוד מיידי להתפלל על זה. עכשיו, אני רוצה לעשות רגע סוגריים, ולהיכנס רגע בכל זאת לתוך בראשית מה שהתחלנו, דברים שהתחלנו ללמוד ועוד דברים, ולהבין איך, היחס שלנו לפרנסה ולתלות, כי הנושא בהכללה שלנו זה להרגיש שאת הקשר שלי להשם לדברים באמת המיידיים של החיים שלי, שזה בריאות, פרנסה, שמחה, לא יודע, כל מה שזה, שזה באמת בקשר איתו. זה הנושא של חטא אדם הראשון, וזה התיקון שאנחנו מחפשים, וכרגיל בשיעור שלנו, התוצאה של תיקון חטא אדם הראשון וקשר נכון לפרנסה ולאוכל ולכסף, קשר נכון לכסף, זה המפתח ל... להיות מבסוטה. בסדר? כי בסוף אנחנו תמיד נגיע למסקנה הזאת בשיעורים, זאת המטרה. חלק מה... אנחנו אומרים, יש לנו נושא כללי, להיות מבסוטה, ליהנות מהחיים, להתענג. חלק מזה, זה מה שמפריע לי, זה חטא אדם הראשון, שאני חוזרת עליו בעצם, והוא קשור ליחס שלי לכסף. כדי שנהיה שמחים ונהיה משוחררים, אנחנו צריכים שחרור היחס שלנו לכסף. זה תכף נגיע. קודם כל רוצה שנבין איך. מה זה קשור לכסף? למשל, כשאת עובדת באיזשהו מקום, ואת מקבלת את הפרנסה שלך ממישהו, שנדמה לך שאם הוא מחליט לפטר אותך, אז לא יהיה לך פרנסה. ונדמה לך שאם לא תחייכי ותרצי אותו, אז לא יעלו לך את המשכורת. אז את תלויה לא באשם שמוציא פרנסה, את תלויה בבוס. שנייה. או את תלויה באמא או אבא. הכותרת הכללית, מה שהתחלתי עכשיו זה להגיד שהיחס הנכון שלנו לכסף הוא המפתח אחד לקשר נכון עם השם, או הוא מבטא קשר נכון עם השם, והוא גם המפתח להיות שמחים ומבסוטים, שזה המטרה. בסדר? אני מקווה מאוד שאני אצליח לחבר לכם את כל החלקים של הפאזל, אבל אפילו אם תפסת את החלק הזה, הרווחנו הרבה. אני הולכת לאיזה מקום, אם ההורים שלי ייתנו לי כסף או לא, אם ישלמו לי משכורת בזמן, ואם אחרי זה, בהמשך החיים, יהיה לכם הרבה יותר משמעותי, מאיפה מגיע לי הכסף. אנשים שהם שכירים, בדרך כלל נדמה להם שהכסף מגיע מהבוס. ומה זה נדמה להם? זה מאוד משכנע. הוא מעביר את המשכורת, בסדר? אנשים עצמאים, כשאין להם בוס, אז זה הרבה יותר מוחשי להם שאולי זה השם שולח להם פרנסה, כי אדם שהוא עצמאי ואין לו משכורת, אז כל יום יש לו, הוא לא יודע מה יהיה, ייכנסו לו עסקאות, לא ייכנסו לו עסקאות, הוא לגמרי תלוי במה יקרה. כן, אפשר להגיד ככה, בסדר? המזל. אבל באמת שניהם זה אותו דבר, כי... למשל, אם אתה תלוי בפרסום ובמרדף אחרי לקוחות, ואם אין לך ביטחון שהשם מספק לך פרנסה ולא הלקוח, אז יכול להיות שאתה תעשה דברים שאתה לא רוצה לעשות בשביל שישארו לך לקוחות, או שאתה תעשה דברים שאתה לא רוצה לעשות בשביל שלא יפטרו אותך מהעבודה, ואז מה קרה לך? נהיית עבד ואתה לא שמח. כי כאמור, אנשים שמחים הם אנשים חופשיים. ומי שהוא עבד למישהו, בין אם זה בוס, בין אם זה הלקוחות, בין אם זה הפרסום, בין אם זה, לא יודע, מה מנהל, whatever, כן? אז הוא עצוב. זה מתמטיקה רוחנית. שמחה וחופש הולכים ביחד. עבדות ועצבות הולכים ביחד. בסדר? איך כל זה קשור? לחטא אדם ראשון. תנשמו עמוק. אנחנו נשתדל לסיים בזמן. נשתדל לסיים בזמן. נעשה רגע רצף שאני מלמד, כי אני בדרך כלל מעדיף שאנחנו קוראים פסוקים ביחד, ואנשים שואלים, ואנחנו מגיבים וזה, אבל זה מודל שדורש שעה וחצי שעתיים, מה שאין לנו. אם אתם רוצות להעמיק יותר בתכנים שאנחנו מדברים פה, אתם מוזמנות להיכנס לאתר שלי, שנקרא, אם אתם מחפשות איתה, אשכנזי ניגון פנימי, יש אתר עם שיעורים בשפע, שבדרך כלל מעמיק כל מה שאנחנו מדברים פה. אז זהו, אז אנחנו נדבר איזה זמן.
אדם שעם הבוס הזה הוא תלוי בבוס, ואז הוא ממילה עצוב, למה שאמרת?
כן.
אנחנו מרגיש.
כן.
אבל
הוא
לא עבד.
זה חוויה של עבד. חוויה של עבד זה הבוס מחליט לי על החיים. אז אני צריך לחייך אליו כדי שייתן לי כסף. או לא יפטר אותי. או... עכשיו, אז אנחנו נדבר עכשיו קצת ברצף, לתוך הפסוקים ולתוך מקורות. שאלות בינתיים, רק שאלות הבנה, ובסוף נעשה שאלות כאילו, רגע, מה פתאום, מה אתה אומר וזה. בסדר? תחזיקו ראש, תנשמו עמוק. גם מי שזה מפעיל אותה ומדליק אותה רגשית, אז היא נושמת שתי נשימות, והיא רושמת את השאלה במחברת. היא לא, בסדר? יש את הקטע, מפעיל אותה רגשית, היא קופצת. נושמת, רושמת את השאלה במחברת, בסוף. טוב?
אתה הולך לדבר
פה בזה. יכול להיות. עכשיו אנחנו מדברים, אדם הראשון, רגע. עזרת השם,
נחשב.
אז ככה. בוא נפגוש את המצווה הראשונה שאלוהים אמר לאדם, תהפכו את הדף, יש לכם את הפסוקים, אולי נצטרך את החומשים, אבל בינתיים את הפסוקים המרכזיים הבאתי לכם לחסוך זמן. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, איזה חום פה. נכון, חם פה? משהו, מה עושים? קצת, קצת, בשביל להכניס אוויר, לא? ויצב?
לא, מזגן.
לא יודע. חברות רוצות מזגן, אם נשים רוצות מזגן, אז זה סימן שחייבים מזגן. למה? בטעות הגיע אליך אחד בצד שני? לא, אין לי. אני אביא לך אחר כך את שני. זיפלת? יופי. טוב, לנשום עמוק את האוויר של המזגן. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, אפל את המזגן. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו תמות. פשט הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, יש פה עצים, מלא עצים. תאכל בכיף, תהנה, תהיה מבסוט. עץ אחד, אל תאכל. קוראים לו עץ הדעת טוב ורע. למה לא לאכול ממנו? כי ביום, תלכו איתי פשט, ביום שתאכל ממנו, תמות. ביום אכולך ממנו, מות תמות. בסדר? עכשיו, האדם יכול לשאול את עצמו, רגע, עץ הדעת טוב ורע, זה נשמע סבבה? זה נשמע משהו רע? זה לא נשמע כמו רעל. אם היית אומר לי, באמצע הגן יש רעל, אם אוכלים ממנו מתים. אבל אם אתה אומר לי שבאמצע הגן יש אחלה עץ, שקוראים לו עץ הדעת טוב ורע. קודם כל דעת, דעת זה דבר טוב. לדעת טוב לרע, גם כן טוב מאוד. אז למה אלוהים רוצה למנוע ממני משהו טוב? ככה שאלה פשוטה. מה הבעיה שאני אוכל מעץ הדעת טוב ורע? זה נשמע אחלה עץ.
הוא יודע לך מה זה רע?
שאלה טובה. נשים אותה בסוגריים רגע. אבל לא יודע, עץ הדעת טוב ורע, מבין, לא מבין, בכל אופן זה לא נשמע כמו רעל. עכשיו למה הוא ימות ממנו? שתי אפשרויות. העץ הזה זה רעל, תאכל תמות, או אפשרות שנייה. כמו שהרבה אנשים נוטים להבין, אתה תמות כי אתה לא עשית מה שאני אמרתי לך. נכון? אתה עשית חטא. ומי שעושה חטא, אני מרביץ לו כידוע בכל התורה כולה. מי שלא עושה מה שאלוהים רוצה, הוא חוטף.
מה הדרך הראשונה?
הדרך הראשונה זה שאלוהים אומר לך שזה רעל. לא שהוא הולך להחטיף לך, זה פשוט הוא אומר לך, יש שם רעל, אם תאכל, אז תמות. ואפשרות שנייה, זה לא רעל, ואז צריך לברר מה זה כן. אבל בכל אופן, למה אתה תמות? כי אני ארוג אותך, כי אתה עשית מה שאני ביקשתי ממך לא לעשות. וכידוע, שאלוהים לא אוהב שעושים נגד רצונו, ומי שעושה נגד רצונו הוא מרביץ לו. כי אלוהים לא רוצה שנהיה שמחים, הוא רוצה שנעשה מה שהוא רוצה. שזה לכאורה הפסוק הראשון שמחזק את זה. אלוהים לא אמר לך, תאכל, אני אוהב אותך, תעשה מה שנעים לך, תתחבר לעצמך ותתענג, נכון? כמו שאני מנסה לטעון פה בשיעורים. אלא אומר, תעשה מה שאני אומר לך או שתמות. מכאן רגש דתי בסיסי, שאם אני לא אעשה מה שאלוהים אומר לי, אני אחטוף. בסדר? טוב, אבל יכול להיות שבינתיים מתקרסם ספק בליבו של אדם הראשון, למה לוקחים ממני משהו שהוא דווקא כיף? שהוא דווקא טוב, עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, לא יודע מה, אני רוצה לאכול כל מיני דברים, אני רוצה לנסוע לכל מיני דברים, אני רוצה להתלבש בצורה מסוימת. אומרים לי, אל תעשי את זה כי זה נורא לא טוב ואלוהים לא אוהב את זה. ואת מסתכל ואומר את זה דווקא נראה לי דברים טובים, למה לוקחים ממני את זה? טוב. ואז האישה נשארת לבד בגן. הבעל הולך לסיבוב, יש במדרש שתי דעות מה עשה הבעל באותו זמן, האיש. מה עשה האדם הראשון? אפשרות אחת שהוא ישן. אפשרות שנייה שהוא הלך לסיבוב בגן, הדרכה לנטיעות. מה? מה שחשוב, שבמקרה הוא לא היה שם. או לא במקרה. שהוא לא היה שם, כי תמיד מי שתפגוש את הנחש זאת האישה. והיא תצטרך להתגבר עליו כשאדם לא נמצא. לסוגיות של אמונה. עכשיו הנחש פוגש אותה ואומר לה, את יודעת מה? נכון שאלוהים אמר לא לאכול מכל העצים, טוב, בסדר, רק מהעץ הזה, אומר לה, תדעי לך שמה שהוא אמר זה לא נכון. הוא אומר לה, אם תאכלי מזה, לא תמותי. ויאמר הנחש של האישה, אתם רואים שם בפנים, ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון. אז כבר מגלגל לה בראש, רגע, רגע. לא מות תמותון? מה זאת אומרת? אבל אלוהים אמר שכן נמות, מה אתה מדבר? עכשיו, שימו לב שבשלב הזה האישה לא יודעת מי חבר שלה יותר. היא או פגשה את אלוהים ישירות או שמעה דרך אדם הראשון את המסר של אלוהים. הנחש, כנראה לפי דעות במדרשים, הוא נראה די דומה לאדם. זאת אומרת, הוא מין כפיל של אדם. הוא הולך על שתי רגליים, הוא מדבר, יש לו נבואה, הוא חכם, אז הוא נראה כמו אדם. בסדר? זה לא הנחש שאנחנו מדמיינים היום.
אדם או אדם?
לא, לא. אדם, אדם. לא יודע, אדם של חווה. או אדם, בן אדם. צורך העניין, נראה מישהו שהוא שייך לבן שיח. והוא לא בא לבוש בלבוש אדום וקלשון. להפך, הוא בא בג'לבי הלבנה ואומר לה שהוא החבר הכי טוב שלה. הוא אומר לה, אני אגלה לך את האמת על העולם הזה. האמת על העולם הזה, שמה שמי שאת מכנה אותו בשם אלוהים אמר, זה לא נכון. הוא אמר שתמותי, את לא תמותי. עכשיו, היא שואלת את עצמה, רגע, אם זה נכון, אז למה אלוהים אמר לי את זה? אז רגע, לפי מה שאדון נחש אומר, אלוהי משקר. ולמה אלוהים משקר? אפשר לחשוב על הרבה סיבות, אבל אולי אלוהים רוצה אותי קטן. כי דעת טוב ורע זה דבר שמכניס לי מעמד, ואז אני נהיה גדול ויודע משהו בחיים. אז אולי אלוהים רוצה אותי קטן? רוצה שאני לא ידע יותר מדי, שאני לא אבין יותר מדי, שאני אוריד את הראש, שאני אעשה מה שאומרים לי, שאני דתי. ואז היא אומרת לעצמי, טוב, אבל למה? אולי הוא מפחד ממתחרים? אולי, לא יודע, למה בכלל? טוב, אז הנחש אומר לה, פסוק הבא, אני אגיד לך למה. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כי אלוהים יודעי טוב ורע. הנחש אומר לה, תדעי לך, את יודעת מה יקרה באמת שתאכלי? לא רק שלא תמותי, מה שיקרה לכם, ואלוהים יודע את זה, כי ביום שתאכלו ממנו, אז העיניים שלכם ייפקחו, ואתם תהיו כמו אלוהים יודעי טוב ורע. זה נשמע קצת מזכיר את השם של העץ. ועכשיו נשאר לנו, בסדר, אתם מבינים מה אני אומר? הנחש מנסה להגיד לאישה, אלוהים מחזיק אוצר נפלא שהוא מונע ממך. ולמה הוא נומע ממך? את כבר תחשבי לבד, תביני לבד. אבל אני רק רוצה לספר לך שהמידע לא נכון, את לא תמותי, חוץ מזה שהעץ הזה הוא לא רעל, אלא הוא עץ נפלא.
איך הוא ידע את זה?
שאלה טובה. אז קודם כל אנחנו רואים שהיה לו נבואה. לפחות היה מאוד חכם, והיה לו מידע שלאישה לא היה. אז זה לא היה איזה טיפ. מה? אולי הוא ניסה. הוא היה חילוני. טעם? בסדר. אומר לה, תאמיני לי, סתם מספרים לך סיפורים, סבבה שם בחוץ. אוכלים, נהיים כמו אלוהים. יש הרלי, יש אופנוע, נוסעים, עושים זה, קול. חופשי? מי שסיפרו לך סיפורים, מחזיקים אותך קצר, בתוך שרשרת. טוב, מה? אז מה קרה בפועל? לא, נעצנו, שאלנו איך הוא יודע. אז יש כמה דעות למה, מאיפה הוא יודע. אנחנו מציעים הצעה שהוא טעם.
נכון.
מה? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. טוב, אחרי כל השיחה הזאת היא כבר לא יודעת, היא עושה, היא אומרת לעצמה מכל הבלבול הזה שאני לא יודעת מי צודק, אני אעשה את הדבר הכי הגיוני שבן אדם יכול לעשות במצב כזה. אני אלך לבדוק. אלך לבדוק, מי צודק? אני לא יודעת. יש לי שתי דעות. היום אנחנו צוחקים ואומרים, מה, איך התבלבלת בין אלוהים לנחש? אבל צריך להבין שכשאנחנו פוגשים את הקול הזה בחיים, את הקול של אלוהים ואת הקול של הנחש, אחד, לא ברור לנו מי יותר צודק, לא ברור לנו מי יותר אלוהי, וכל אחד מהקולות האלה טוען לנו שהוא החבר הכי טוב שלנו ורוצה בטובתנו. אנחנו צריכים להכריע. זה לא החיים כאלה פשוטים. אם היית בדיעבד יודע מי זה הקול של אלוהים, אז החיים היו מאוד קלים. הבעיה שאתה שומע קולות מהרבה כיוונים, ואתה לא יודע מה זה הקול של אלוהים, ואתה לא יודע מי רוצה בטובתך באמת. אתה שואל את עצמך איך אני חי פה בעולם הזה בטוב. ואתה מנסה להבין מי, כאילו, מי צודק. בסדר? אז היא הולכת לבדוק. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, הלכה להסתכל, העץ נראה טוב, והוא תאווה לעיניים, ונחמד זה העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. והכינה גם סעודה לבעלה, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. שאם במקרה זה רעל, אנחנו הולכים ביחד. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערום ימיהם, והתפרו עלי תאנה, ועשו להם חגורות. בינתיים, מי צודק? פקיחת עיניים זה משהו שהנחש אמר, זה לא משהו שאלוהים אמר. טוב, בואו נדלג רגע למקור האחרון.
היא ואדם אוכלים ביחד.
כן. הוא אוכלת ואז היא נותנת לבעלה לאכול. לבעלה, לאיש, לאדם, לאישה. ויאמר השם אלוהים, המקור האחרון. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אז רגע, רגע, רגע. אלוהים אומר ככה. עכשיו שהאדם אכל, הוא נהיה כאחד מאיתנו לדעת טוב ורע. מה זה אחד מאיתנו? כמו אלוהים. שזה בדיוק מה שהנחש אמר, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניהם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, שזה פרט מידע שלא עלה בתוך הדברים של אלוהים במקור. אלוהים אמר, ביום אכולכם ממנו מות תמות, מקסימום יהיה לך דעת טוב ורע. אבל הפרט שאתה תהיה כאלוהים, זה פרט שנודע לנו מהנחש, ומי מאשר אותו? אלוהים. ואתה, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. עכשיו, לכאורה, אלוהים מה עושה פה? מכיר באיזה תזה? אנחנו התלבטנו למה אלוהים אמר לא לאכול מהעץ. אז אם זה רעל, מסתבר שזה לא רעל. אם אלוהים רוצה שאם הוא אומר באיזה אופן אחר אתה תמות, נראה שהוא לא מת. אדרבה, לא רק שהוא לא מת, הוא יכול לחיות לעולם אם הוא יאכל מעץ החיים. יש פה אחלה סעודה נוספת, תאכל מעץ החיים, תחיה לעולם.
אז הוא אומר כאילו...
מה? תקראי בפנים. אני רוצה שלא תגידו לי את האומרת דמיונות שלא כתובים בתורה. תראו בפסוקים. ואתה. ואומר השם, קודם כל הוא מכיר בזה שפלוס מינוס כל מה שהנחש אמר לכאורה צדק. אלוהים מכיר בזה. כן, כאילו לכאורה, רגע. אם יש, נניח אפילו שהעץ הזה עלול להרוג אותו, נגיד, בסדר? ויש תרופה שנקראת עץ החיים, שאם הוא יאכל ממנה, הוא יחיה לעולם. אז למה אלוהים לא אומר לו, לא רק שלא מונע ממנו, שיגיד לו מהר, ישלח וואטסאפ לאדם הראשון, ויגיד לו, תשמע, אני יודע שאתה אכלת, זה קצת צרה, אבל מה, בינינו יש תרופה נפלאה נקראת עץ החיים, רוץ תאכל מהר, תחיה לעולם. מה אלוהים בפועל אומר? ואתה, פן ישלח ידו. מה זה פן? פן, איך אתם מפרשים את הפן הזה? פן זה לא רק אם.
רק שלא.
רק שלא. מה הבעיה? מה זה רק שלא? האלוהים מפחד? מה יקרה אם האדם יאכל מעץ... כי פן ישלח ידו ומה? ויאיים לי על המעמד? פן ישלח ידו וחי לעולם. מה הבעיה של אלוהים שתחיה לעולם? ולקח גם עצרים וחי לעולם. וישלחנו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה, הוא משלח אותו מגן עדן ושם קרובים, שזה באחד הפירושים לפחות מלאכי חבלה עם חרב מתהפכת, שמונעת מהאדם להיכנס לגן עדן, שמה לכאורה, לכאורה הוא יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם. אז המצב רק מחריף, שלא רק שאלוהים לא רוצה שנהיה כמוהו עם דעת טוב ורע, הוא גם לא רוצה שנחיה לעולם, גם אם אנחנו יכולים. יש מה? אוקיי.
אז הוא יהיה...
אז תרפא אותו עם עץ החיים.
אז כאילו מת, פשוט כל כמה שנים.
כן, אז לכאורה הנחש מוכיח, כאילו לכאורה הנחש אומר, את יודעת מה, את לא מאמינה לי? את לא מאמינה לי שזה אלוהים? חכי מה יקרה אחרי האכילה, בסדר? חכי, תראי, שהוא בא להיכנס בך, כי הוא לא רוצה שתהיה גדולה, נכון? ולכאורה, מה שאלוהים עושה עכשיו, כאילו אתה אומר, רגע, חשבתי שאתה תפוצץ את כל הדמיונות שהיו לנו עליך, ותהיה כזה אבא טוב, תתן לי חיבוק, תגיד לי, אני אוהב אותך, רוצה שתתענג, אני רוצה שתהיה שמח, אני רוצה שתהיה חופשי. מה הוא לכאורה אומר? לכאורה אומר, לא, אתה באמת, אני מאוים ממך, צריך מהר לעצור אותך, שאתה לא תאכל מעץ החיים.
ככה שאומר, לא תאכל מעץ החיים?
כן, תראי, בפנים, את שואלת אותי, תראי, יש לך פסוקים. מה, למה? פה, המקור האחרון. מה? בוא נפתור את זה, את אומרת? למה? קחו הביתה, תשברו את הראש, הרי אתם תצטרכו לעלות לנחש, מחר תפגשו אותו ברחוב. אם אני אענה לכם, אתם תחזרו עם תשובות לא משכנעות.
האדם לא ידע על עץ החיים?
אה?
הוא חי בגן עדן, והוא לא ידע על עץ החיים.
אולי הוא כן יודע, ואלוהים אומר, זה צרה, הוא יודע על עץ החיים, הוא עכשיו ילך לאכול משם, והוא לא מות ימות, כמו שאני לכאורה רוצה.
זה
מציק, אפשר לצפות את זה? זה מציק, אה?
השם הרבה
תהיה. לא, עד הסוף הבנת? אז תסבירי למה מציק, רגע.
לא.
זה ככה, יש עץ שנראה נפלא. הוא נראה כמו האוצר הכי גדול בגן. ואלוהים אומר לא לאכול ממנו. ואתה שואל את עצמך, למה אלוהים רוצה למנוע ממני משהו שנראה טוב? בגדול, הטענה של הנחש, כי הוא רוצה שתהיה קצת קטן, כי אדם צריך קצת להוריד את הראש, כי יש לו עניינים של שליטה, כי אלוהים לא אוהב מתחרים, הוא לא אוהב אנשים שמבינים יותר מדי, שהם משוחררים ויודעים, לא בגלל שהוא רוצה בטובתך. הוא לא רוצה בטובתך, למה? כי הוא רוצה, כמו שהרבה מאיתנו חושבים, שאלוהים רוצה, אנחנו חושבים שאלוהים רוצה שאנחנו נציית לו, ואם לא נציית לו, הוא יכעס. בסדר? כי הרבה מאיתנו חושבים ככה, שאלוהים רוצה ציות. הוא לא רוצה שאני אהיה שמחה, הוא לא רוצה שיהיה לי טוב. הוא רוצה שאני אציית. ואם יש סתירה בין מה שיהיה לי טוב לציות אליו, אז ברור שהוא רוצה שאני אציית, נכון? זה הטענה של הנחש. זאת אומרת שבעצם יוצא שהרבה מאיתנו לומדי התורה השתכנעו בטענות של הנחש וחיים את התורה מתוך שכנוע בטענת הנחש. ולכן אנחנו נכנסים קצת מקובצים למשל ביום כיפור לתוך בית הכנסת, כי אנחנו מבינים שאלוהים על מה באמת כועס, שלא עשינו מה שהוא אמר. נכון? ואז אני צריך לבקש סליחה כי לא צייתתי. לא כי לא טוב לי, לא כי אני לא שמח, לא כי אני לא מואר, כי אני לא צייתתי, אילו לכאורה. שזה זה מה שנקרא בלשון של החסידות זוהמת הנחש. הטענה הזאת חלחלה אלינו. ואז יש שתי אפשרויות. אמרתי, קראתי לזה פעם ככה, מכיניסטים אוהבים את החיים. אז מכיוון שהם אוהבים את החיים, הם צריכים קצת לוותר על אלוהים בשביל החיים. עכשיו, להבדיל, כן, זה כמובן סכמות מאוד גסות, אבל בגדול אני חושב שזה לא רחוק מהמציאות. בין אישים אוהבים את אלוהים. אז צריך לוותר על החיים קצת בשביל אלוהים. נכון? אבל כל זה שאתה חווה שהחיים שלך ואלוהים זה סתירה, זה בעצמו זוהמת הנחש שחדרה אליה. הרב קרליבך היה אומר, People think God is anti-pleasure. כאילו אלוהים רוצה ציות. תענוג זה לא עסק שלו. הוא לא רוצה שאני אתענג. והרבה פעמים אני מתענגת, זה מלווה בתחושת אשם, כי אני מתענגת בכלל, וכי אני מתענגת מדברים שלא שייכים לקדושה, אז בכלל דאבל אשם. נכון? זה לא עסק של אלוהים שאני אתענג. עסק של אלוהים שאני אעשה מה שנכון. מה זה מה שנכון? מה שהוא רוצה. מה שהוא אמר. אז אתם מבינים מה אני אומר? הסתירה הפנימית הזאת שאני חווה, שזה או החיים או אלוהים, זה בעצמו, כי הנחש שכנע אותי קצת. אז או שאני אלך יאכל מעץ הדעת, או שאני לא יאכל, אבל בפנים אני ארגיש כאילו, טוב, אני קצת ויתרתי על משהו מגניב.
אבל אם האדם הוא כך חכם, אז כאילו, אם עכשיו הוא חכם,
מי? להיות חכם זה לא ערובה לחיים טובים. מניסיון. להיות חכם זה לא ערובה לחיים טובים. יש הרבה אנשים מאוד חכמים שהם גם מאוד סובלים וגם מאוד מרושעים. אבל גם סובלים. זאת אומרת, אתה רוצה לחיות? עכשיו, לכאורה, מה שאלוהים עושה בעקבות זה, הוא עושה בדיוק את מה שאתם טענתם לי פה בשיעורים קודמים. זה נורא יפה כל הסיפור שאלוהים רוצה שיהיה לי טוב ושאני אשמח ושזה ושזה וזה. אבל מה אלוהים עושה אחרי שלא מצייתים לו? בוא נראה בפסוקים. בסדר? בראשית פרק ג', כן? בפסוקים זה המקור הרביעי. ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה מכל חיית השדה, על כחונך תלך ואפר כל תאכל כל ימי חייך. אז קודם כל הוא מתחיל לקלל את הנחש, ארור תהיה, תאכל אפר. זה. אחר כך בפסוק ט"ז, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך ורועים שול בך. הוא מקלל אותה שיהיה לה הרבה עצבות, זה עבד. הריון ייקח הרבה זמן, זה גם עבד. לידת הבנים וגידולם תהיה מלאה כאבי לב, אשמה ודאגות, זה גם עבד. היא מאוד תרצה זוגיות, היא מאוד תרצה זוגיות ותרגיש שהיא לא קיימת עד שהיא מתחתנת, זה גם עבד. ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך, כי בסוף מכיוון שאת תלותית בו, אז הוא מחליט, ואם הוא לא רוצה להתחתן ולא רוצה זוגיות, אז את תחכי שהוא יסכים, ואת לוחצת אם את רוצה משהו, וגם בתוך הזוגיות, מכיוון שאת תלויה בחיוך שלו, אז כל פעם שהוא מחייך, את מבסוטה, ואם הוא לא מחייך, את שבורה. אז הנה זה עבד. וזה, מי ארגן את כל הסיפור הזה? מי ארגן את הסיפור הזה? לכאורה אלוהים. למה? כי לא עשינו מה שהוא אמר. אז הוא נתן לנו את הכללה הזאת, שעבדה. מה הוא עשה לבן אדם? רגע, מה הוא עשה לבן אדם? תרשמו את השאלות, בסדר? מה הוא עשה לבן אדם? כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, כאילו לא עשית מה שביקשתי, לא תאכל ממנו, אמרתי לך לא לאכול, ארורה אדמה בעבוריך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. עכשיו זה מתחברים רגע לסוגיית הפרנסה והגשם וכו'. האדמה בשביל הבן אדם זה מקור האוכל שלו. בעולם המודרני זה מתורגם לסוגיית הפרנסה. אתה לא עובד אדמה ישירות, אבל בעצם מה שמדובר פה זה על חוויית הבן אדם בעולם של הפרנסה והכספים. והעולם של הפרנסה והכספים תלוי בירד גשם או לא ירד גשם, וכמה אתה תהיה מתוסכל ולחוץ אם ירד גשם או לא ירד גשם, יהיה לך בונוס בעבודה, לא יהיה לך בונוס בעבודה. בעיצבון תאכל, אתה תהיה, גם כשאתה תאכל מה שיוצא מהאדמה, אתה תהיה מלא עצבות. ואתה תרגיש שזה מקולל ולא מבורך, שזה אף פעם לא הולך כמו שצריך, כל מה שאתה עושה חצי לא מצליח, אתה נורא מתאמץ ומפרסם ולא באים לקוחות, אתה מנסה למכור משהו זה. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשר השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. כל מה שתעשה בתחום הלחם והפרנסה יהיה מלווה במאמץ אינסופי, ואף פעם לא יהיה לך נחת, אתה אף פעם לא תהיה רגוע ולא שקט. אתה כל הזמן תעבוד קשה, תרגיש שצריך להתאמץ, ותחשוב שאין צורת קיום אחרת להתפרנס בלי מאמץ ולחיות בלי מאמץ. אתה תחשוב שחיים זה סבל וקשה וצריך להתאמץ. עד שובך, עד מתי? עד שתמות. עד שובך אל האדמה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. זה מה שאלוהים מודיע לבן אדם, לאישה הוא מודיע דברים שקשורים לאיש ולבנים, ולגבר הוא מודיע משהו שקשור לאדמה ולפרנסה, אבל שניהם, מה משותף? עצובים. שניהם משותף עצובים. נכון. שניהם משותף שהם במאמץ אינסופי, בעצב לידת בנים, שזה לא הולך בקלות, הוא הפרנסה שלו לא הולך בקלות, וכולם מסכימים, תשאלו אנשים אם החיים זה סבבה, יגידו לכם לא, בחיים צריך לסבול ולהתאמץ. החיים זה לא פיקניק. בקיצור, החיים זה לא פיקניק, זה ניסוח מודרני של קללת אדם הראשון, קללת, כן? זה התוצאה של זוהמת הנחש. עכשיו, מי ארגן לנו את כל זה? לכאורה. לא, אלוהים. הרי אני בסך הכל אכלתי מעץ הדעת טוב ורע. למה אתה בא מקלל אותי עכשיו? כי לא עשיתי מה שאתה רוצה, עכשיו אתה מעניש אותי? אם את, זה בא לך זה, אז תקחי את זה בשבילי. אני...
אם הוא אומר לו, אם תוכל לתת טוב ורע, אם כאילו לדעת טוב ורע,
כן. זהו, אבל מה שבדיוק הקשנו קודם זה שלכאורה הוא לא מת והוא יכל לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם ונראה מהפסוקים בסדר, בסדר ועדיין הוא אומר, אלוהים מוריד את הכללות האלה זה לא ש... למה אתה צריך להוריד את הכללות האלה? אל תגיד כלום הרי אלוהים, האדם אכל מהעץ אז שזה מה שיקרה, למה אתה צריך לבוא ולהגיד לו, ארור אתה ובצבון תאכלנה, אתה יודע מה יקרה לך חבל לך על הזמן זה מה ש... כמו איזה אבא שחוזר אתה יודע מה זה, אני אניש אותך, חכה זה מה שיהיה לך איפה האלוהים הטוב והאוהב שניסיתי למכור לכם מתחילת השיעורים שלנו זה שרוצה שתיאת וזה שרוצה שתשמחי ותתענגי ואיפה הוא אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאת מחכה לשמוע אותו עוד בפסוקים, בסדר? שיש לנו בעיה, להרבה מאיתנו לומדי התורה, יש לנו בעיה עם הפסוקים, ולכן יש פלגים בעם ישראל שהחליטו לא ללמוד פסוקים, כי זה יכול להביא לכפירה. כי אם אתה קורא את הפסוקים, יש כל מיני דברים שאתה לא יודע איך לאכול אותם. מה? או לא דרך הגמרא, יש חלקים בעם ישראל שלא לומדים בעריכות את התורה, אני עוד פעם שמעתי על זה, לא דנתי איתם ישירות, אבל ממה ששמעתי היה ממש החלטות של כמה גדולי תורה שאמרו לימוד התנך מוביל לכפירה. אבל הנה אתם רואים, זה באמת מוביל לכפירה, הם לא טועים. זה מה שאני מנסה להגיד, שיש לנו כל מיני בעיות עם הפסוקים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. אחר כך נקרא בספר של הרב קרליבך או איזה חסידות, משהו כמה השם אוהב ורחמים אינסופיים, אבל כשתלך לפסוקים, אתה תגיד לרב קרליבך, מה אתה מדבר? איפה פה רחמים אינסופיים ואיפה פה זה? אני רואה השם שמחטיף כשלא עושים מה שהוא רוצה.
אבל זה שאלה שקשור לשאול.
ברור.
זה באמת נכון.
אז עכשיו זה, כאילו, אם אני מסכימה להאמין שזה אלוהים, אז עכשיו מכאן והלאה, כל הקשר שלי עם אלוהים, הוא נגוע במין הבנתי אם יש לי עסק, אני צריכה להיזהר פה.
לא, זה נכון לגבי כזה שפסוק.
כן, כן, אבל השאלה אם זה נכון לגבי אלוהים, וגם השאלה אם זה נכון לגבי הפסוקים. זה מה שאני רוצה להגיד. זה, וודאי זה נראה ככה מהפסוקים, אפשר לקרוא ככה מהפסוקים. אני בדרך כלל נוהג בדברים האלה, להשאיר את האנשים ככה ולכת הביתה. כי, למה? למה? בגלל שבן אדם צריך פעם לעבור את המהלך הזה מול השם ומול התורה. אני לא אעשה את זה היום, אבל בדרך כלל זה ממש נגד ההרגל שלי, זה שתעמוד מול זה, ואל תלך עם השאלה קצת. אנחנו רגילים בשיעורים שסוגרים לנו את זה, נותנים לנו כבר את התשובות. ואז אני הולך לחיים, ובחיים לא נותנים לי תשובות. אז כאילו פה יש לי איזה מין מקום בועה כזאת, ששם הכל לכאורה יש תשובות להכל, ואז אני יוצא ומקבל כפות מהחיים, ושם אין תשובות. אז היה פעם סרט נקרא מטריקס, אז יש קטע שהאומן, אומנויות לחימה, מתאמן עם המאסטר שלו באיזה חדר דמיוני כזה, זאת אומרת, להפך, לימוד התורה צריך להיות המקום ששמים לך שאלות בלי תשובות, כדי שתתאמן למה שקורה בחוץ. בחוץ אין תשובות, בחוץ יש הרבה שאלות. אז אם כבר אתה רוצה לעמוד במצב הזה שאין לך תשובות, תעשה את זה פה. מה הקטע? מה זאת אומרת מה הקטע? אז הנה, את כבר בדיוק מתחילה לפתוח לנו פתח שהרבה מאיתנו שואלים את זה, עזוב אותי מזה, תן לי תשובות. בסדר, אז אני אעשה שלא כמנהגי, זה בדיוק זה מה שאלוהים מנסה להגיד לאדם הראשון. זאת אומרת, מה אדם הראשון רוצה בעץ הדעת טוב ורע או בכלל? הוא רוצה משהו ויש לזה, אני יכול לתת לכם 10 כיוונים, ניתן כמה. הוא רוצה משהו שייתן לו שליטה על החיים, והוא לא יהיה בלא ידוע, הוא לא יהיה חסר עונים, הוא לא יהיה בשאלות קשות, הוא רוצה לדעת. בסדר? למה? כי יש לך רצון טבעי להסתדר בחיים, לא להיות עבוד, לדעת קצת מנגד מי, שיהיה לך תשובות, נכון? יש ספר כזה, דמה שתשיב לאפיקורס, שאם יבוא איזה חילוני אחרי זה, אני יודע מה להגיד לו, אני יודע מה להגיד לעצמו, כן? אתה רוצה את התשובות. מה שאלוהים מנסה להגיד לו, זה שזה רק יזיק לך, וזה רק יזיק לקשר בינינו. מי שמנסה לחיות בשליטה ובידיעה, זה מזיק לקשר שלך עם השם. ואם אתה בא בשיעורי תורה וסוגרים לך את הפינות עם תשובות, זה מזיק לך לקשר עם השם, זה לא מועיל לך. אני מציע... רגע, זאת קצת כמה מילים של הצעה. רגע, לא. מה שהוא מציע לנו זה צורת קיום אחרת. צורת הקיום אחרת היא לא שאני אנסה לשלוט בחיים שלי ולדעת משהו על החיים, ואז כל פעם אני אתקל בשאלות קשות, אז אני ארגיש שאיבדתי שליטה ואני לא מוצא את אלוהים. כי זה נידון ליסורים אינסופיים. אני מציע לך לא לדעת, לא בגלל שאני רוצה אותך קטן, בגלל שאני רוצה אותך גדול, בגלל שאני רוצה שיהיה לך טוב. ואני אומר לך שמי שמנסה לדעת יסבול. לא בגלל שלדעת נקודה. לדעת נקודה. אתה רוצה להבין כבר את אלוהים. אתה רוצה לדעת את התשובות של התורה. אתה כבר רוצה לדעת מה צריך לעשות בחיים האלה כדי שיהיה לך בסדר. אתה רוצה לדעת שיהיה לך כבר תשובות, נכון? וכמה שיותר מהר, יותר טוב, ואם המדרשה תיתן לי את זה מצוין, ואם לא, אני אחפש את זה במקום אחר, מי ייתן לי את התשובות? זה עץ הדעת טוב ורע, וזה מסביר לנו למה זה נראה מפתה, למה זה נראה דווקא דבר טוב. זה לא דבר שאנחנו עד היום לא רוצים לוותר על עץ הדעת טוב ורע, כי זה... עכשיו, באמת אלוהים לא רוצה ממנוע ממך דבר טוב. עץ הדעת טוב ורע זה עץ מעולה. והוא באמת אלוהים מתכנן שתאכל ממנו בבוא העת. אלוהים רוצה שתאכל מהעץ הזה. הוא רוצה שתדע, אבל לא ככה, לא כמו שאתה מנסה. אתה מנסה לדעת ולשלוט כדי לא להיות חסר אונים, כדי לא להיות לא יודע, כדי לא להיות אבוד. והקדוש ברוך הוא מציע לך צורת קיום אחרת, שתעשה אותך שמח. לא בגלל שתציית לו, זה לא מעניין את אלוהים שתציית לו, אתה לא מאיים עליו, אתה לא מפחיד אותו שתדע, ואין לו בעיה עם גדולים חוץ ממנו. הוא פשוט יודע שכל מי שמנסה לחיות ככה שהוא ידע משהו על החיים, הוא סובל כל החיים. אז מה קורה לבן אדם הזה? כל מה שהוא מנסה לעשות זה מר, זה מלא עצבות, זה מאמץ אינסופי, כי עד שהשגת איזו תשובה אתה מקבל שאלה חדשה, אז אתה מנסה להשיג גם אותה. עד שעשית תוכניות המתפרקות, אתה מנסה לעשות חדשות. עד שכל שליטה שאתה מנסה לתפוס על המציאות מתפרקת לך תוך יומיים. אז מה, אתה כל הזמן מתחזק במאמץ אינסופי ובעצבות את הניסיון שלך להחזיק שליטה בתוך עולם נטול שליטה.
אז כל הבטא שלנו זה זיפה שלה?
לא.
אני... ובקורם ככם שלא נוכל מזה?
לא, רגע.
אני לא יודע כמו, ולא יהיה לנו קשה, וסתם קשה לנו בגלל ש...
רגע, אז קודם כל, כן, מה, אני רוצה להגיד, מה שאלוהים רצה בשבילנו, ולכן הוא מייעץ לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, בסוגריים אנחנו אומרים בינתיים, הוא מייעץ עצה טובה לאדם הראשון, כדי שיהיה לו חיים סבבה, מלא עונג שמחה, בלי מאמץ, מלאי נחת, ו... לא מרירות. אז עדיין הוא מזמין אותנו לעשות את זה עכשיו. הוא אומר, תשמע, אכלת מעץ הדעת, אני מציע לך איך שיהיה לך סבבה. בוא תוותר על עץ הדעת, אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה תשובות, אתה רוצה שליטה, אתה רוצה להבין. עכשיו, מה אלוהים מציע לך? צורת קיום אחרת. תעלה על הספינה ותן לה לשוט. תפסיק לנסות להחזיק אותה. אישתה לבד. אישתה. אל תדאג. אבל זה מאוד קשה. אתה רוצה לדעת מה יקרה מחר. אתה רוצה לדעת מה יקרה בשבוע הבא. אתה רוצה לדעת, אני אכנס לתפילה, מה יקרה לי. אתה רוצה לדעת את הלוז שלך. אתה רוצה להחזיק משהו. וזה נורמלי, רגע. אני לא אומר שאז בן אדם יהיה פריק על החוף וזה. אם הוא רוצה שיהיה, אני לא, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא שהניסיון שלנו להחזיק שליטה, ביטחון מדומה ושמחה על ידי שליטה ותשובות וידיעה, היא לא עוזרת. היא רק גורמת לנו עצבות, יגיעה מיותרת, בסדר? מבסוטים. עכשיו, אומר, האדמו"ר מפיאסצנה אומר, מה נדמה לך כשאומרים לך תוותר על הדעת הזאת? נדמה לך שאומרים לך תהיה טיפש. לא. אומרים לך תהיה מאוד חד. האדמו"ר מפיאסצנה בתוך ספר בני מחשבה טובה אומר שכשמדברים עם אדם על תמימות ופשטות, אז נדמה לו שאומרים לו להיות טיפש. ואם תרצו אני אשלח לכם את המקור הזה או נביא לכם אותו, וזה לא ככה. מבקשים ממך לוותר על רבות מחשבות בלב איש, על הניסיונות העילגים שלך לשלוט על המציאות באמצעות השכל, לא על חוכמה. כן, סליחה, אבל מבקשים ממך לוותר על החלק של השימוש בשכל שלך שמזיק לך, לא על כל השכל. שכל שיהיה לך, הוא רוצה אנשים חכמים בעלי דעת, אבל הוא רוצה קודם כל אנשים שיש להם חיים. Have a life, get a life. כן, הוא רוצה... מה? אז הוא רוצה שאתה תהיה כמו ילד, רק לאט לאט תצבור יותר חוכמה. מה קורה לנו? אנחנו זורקים את התמימות והשמחה של הילדות, ומביאים איזה מין שכל נאבק במקום. אז מה הוא מציע לנו? לא שלא תהיה חכם, אבל שתהיה תמים. ותהיה לא משתמש בשכל כדי לייצר שליטה מדומה על מה שאין לך שליטה עליו, ולא תנסה לקבל תשובות על התורה איפה שיותר טוב שתתפלל ותהיה בחוסר ידיעה ותזרק על השם, כי הידיעה הזאת היא תחליף של קשר להשם. כשאתה יודע את התשובות אתה לא צריך את השם, כשאתה יודע מאיפה תבוא לך פרנסה שבוע הבא אתה לא צריך את השם, אתה מסתדר בלעדיו.
אבל התמימות הזאת היא נעמת לנו כאילו לא בכוונה.
נכון.
אנחנו לא כאילו בכוונה
אומרים, זה אומר לא רגע, בסדר, אני לא אומר שזה בכוונה, אבל אני אומר...
למה להילחם נגד את הטבע? זה נשמע שהטבע...
אז אני, למה להילחם? כדי שלא יקרה לנו התוצאות של חטא אדם הראשון. איך אני יודעת ברגע נתון שאני חוזרת על חטא אדם הראשון, לא שאני סופגת ממנו, שאני עושה את זה עוד פעם? הפסוקים מלמדים אותי מדד, פשוט. איך לדעת שאני ברגע זה חוזרת על חטא אדם הראשון? שקורות לי הקללות שלו, כן? איזה? אני עצובה. יגיעה מיותרת. בזיעת אפיך תאכל לחם. וגם בושה, שאני מרגישה רע עם עצמי, שאני הולכת להתחבא בתוך העץ, שמה שקרה לאדם הראשון כתוצאה מהאכילה, זה כשהוא שומע את כל השם אלוהים מתהלך בגן, הוא הולך להתחבא, כמו שאנחנו, מול אלוהים, מפחדים ממנו ומתביישים, כאילו עשינו משהו לא בסדר. זה התוצאה של חטא אדם הראשון. אם אתה לא חוזר על חטא אדם הראשון, כשאלוהים בא, אתה מרגיש אהוב, נהדר, לא מבויש, מרגיש מעולה עם עצמך. אם אתה מרגיש רע עם עצמך במפגש עם אלוהים, זאת אומרת שאתה חוזר בזה הרגע על חטא אדם הראשון. אז כדאי שתשאל את עצמך. אז אפשר להשתחרר מזה. המטרה שלנו להשתחרר מזה.
כמו שאנחנו רואים את זה ממש עם השנים, שאנחנו מתקנים את כל הקטע הזה של
האבו, כאילו באמת אנחנו מתקנים את זה. זוגיות
היום
הציגה,
זה יותר משותף.
כן. אז השאיפה שלנו, אבל עוד פעם, מה שרציתי קודם כל לשכנע אתכם זה כמה דברים. שתראו כמה זה משכנע הטענות של הנחש. אחד. שתיים, שבינינו גם אנחנו רוצות לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ושזה נראה לנו דבר סבבה, ושנראה לנו שאלוהים גוזל ממני משהו טוב. כשניסיתי להגיד לכם אני לא אתן לכם תשובות, הרגשתם שאני גוזל ממכם משהו. להפך, יכול לתת לכם את המתנה הכי גדולה, ללמוד לחיות בלא ידוע. לך לך מארצך אל ארץ אשר אראך, איפה זה? אני לא מראה לך. לא בגלל שאני רוצה להתעלל בך, כי אני רוצה ללמד אותך לצאת למסע כרטיס כיוון אחד. למשל, תסתכלי בצד השני של הדף. בסדר? תראו את המקור של רבי צדוק הכהן מלובלין, מקור שלישי. הוא בסברים הקדושים, משמע שאם לא היה אדם הראשון אוכל מעץ הדת ביום שישי והיה אוכל אחר כך, לא היה חטא כלל. בסדר? אין בעיה בעץ. אם אתה תמים ויש לך קשר טוב עם השם, תאכל מעץ הדת, תעשה סעודה, חפלה על עץ הדת.
אז כאילו לא היה להם...
רגע. שתיים, תראו במקור האחרון בראשית רבה, יקבצו ושימעו בני יעקב וכולי, רגע, תראו במקור האחרון, שורה שלישית, אל ישראל אביכם, רבי יהודן ורבי פנחס. רבי יהודן אמרו, שימעו לאל ישראל אביכם, רבי פנחס אמר, אל הוא ישראל אביכם, תחזיקו חזק. מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות? אף אביכם בורא עולמות. מה הקדוש ברוך הוא מחלק עולמות? אף אביכם מחלק עולמות. מה כתוב במקור הזה? שאלוהים רוצה שתהיה כאלוהים. שתהיה בורא עולמות כמותו. הוא לא מפחד מזה, אדרבה, זה הדבר שהוא הכי רוצה בעולם, שתהיה כמו. שתהיה בורא עולמות כמותו. זה מה שהוא ברך את יעקב אבינו. תהיה בורא עולמות כמותי. זה מה שהוא רוצה מכן. אז אתה מוותר על משהו שאלוהים רוצה שתאכל. בסדר? אני לא יכול להראות לכם את כל הפסוקים וכל המדרשים וכל הפירושים של... אבל לאט לאט.
אז איך אפשר להסביר את הקללות?
הקללות זה מה שהוא אומר לו, אתה אכלת.
זה תוצאה.
אתה אכלת, אבל אתה יכול עכשיו להתחרט. אנחנו כבר נדמה לנו שאחרי שהוא אכל, הקללות יבואו. למה אלוהים בא ואומר לו את הקללות? כי הוא אומר לו, תוריד את התפוח, עכשיו יש לך ביס, נכון? אני אומר לך ביותר חריפות, אתה לא מבין כמה אני לא רוצה שתאכל מעץ הדעת, כמה אני אוהב אותך ורוצה שיהיה לך נעים. אז אני כמעט צועק לך, אתה יודע מה עומד לקרות לך עכשיו אם תמשיך לאכול, תפסיק לאכול, תתחרט על זה, תרד מזה. לא, אבל אם אתה תתעקש, אני מספר לך לפחות שתדע בהמשך מאיפה זה בא לך. זה מאיפה בא לי העצבות, מאיפה בא לי זה שאני כל הזמן מרגיש שהחיים זה לא פיקניק. מאיפה זה בא? בגלל הדבר הזה שנקרא... והוא מתחנן ממנו שיפסיק, השם לא מוריד לו את הכללה, השם אומר לו, אני מת שלא יהיה לך את הכללה הזאת, אני רואה אותך סובל, רחמנות. אתה חושב, אלוהים רוצה שתציית, אני אכפת לי שתציית, אני רוצה שיהיה לך נעים. ואתה אוכל מהעץ הזה.
לא,
אני מחויב לזמנים היום.
רגע, רגע,
אז אתה יכול להביא
רגע, אז